רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו אסטרה עננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
צהריים טובים. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. אתם אלה שכאן באולפן, אלה שמאזינים בבית, אלה שיגיעו לפודקאסט הזה, להסקט, אחר כך, מתישהו, תודה, תודה שבאתם. תהיה לנו שעה נהדרת, אני מבטיח שיהיה כיף, תישארו. הגעתם לתוכנית כל המקומות, אל כל המקומות שבהם הייתי, עם מקומות שראיתי וגיליתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי, ולפעמים ממש ממש לא העזתי לגלות את כולם, אבל אני אשים אותם פה על השולחן רק כדי שנגלה אותם. היום יום שני, כ"ד באדר, תשפ"ה, ה-24 במרץ 2025. 535 ימים למלחמה, שיודעת עליות, ירידות, אבל את הסוף של האף אחד לא ממש רואים. 59 מאנשינו שנמצאים אי שם עמוק בעזה, וגם הם עדיין לא איתנו. לתוכנית של היום קראתי ללא גבולות. קראתי לה ללא גבולות, ושמתי גם סימן שאלה וגם סימן קריאה, גם כדי לבוא ולטעון שאין לנו גבולות, תרתי משמע. גם כאלה פיזיים וגם כאלה מדיניים, אבל גם כעם, וגם כדי לשאול שאלה האם באמת אנחנו ללא גבולות ומה יהיה עם הסיפור הזה. ולטובת העניין הזה ביקשתי שיצטרף אליי חברי נועם. נועם, מה שלומך?
בסדר, מצוין.
מצוין?
מצוין.
וזה עוד משתפר, אתה אומר.
אני מקווה שזה משתפר.
יופי, אם תתקרב למיקרופון ישמעו שזה ממש שמח וטוב. אז רגע, אז שנייה, אז בואו נעשה היכרות. אז מי שלא מכיר את נועם, ואני מכיר את נועם כבר, נפגשנו, איפה זה היה?
ליד אנדרטת המערה.
ליד אנדרטת המערה, בארץ המרדפים. בארץ המרדפים נפגשנו במקרה, ואנחנו מאז מכירים, ונועם הוא מורה דרך. אבל נועם נמצא פה בגלל שעל כתפיו הוא נושא דרגות של אלוף משנה במילואים, והוא מה שנקרא הסתובב פה בארץ בכמה גרסאות כאלה ואחרות, עם מדים ובלי נשק, עם נשק ובלי מדים, או וכך וכך וכך, והוא בעצם סובב את גבולות הארץ מכל כיווניה, ואתה מתמחה בטיולים שמדברים על זה, זה נכון?
זה מדויק.
כן.
בחרתי נישה.
כן.
ללכת על הקצה. לאו דווקא הגבולות שאתה מדבר עליהם.
אוקיי.
אלא ללכת על הקצה. יש מקומות שהם לא גבול, אבל הם גבול, נגיד, של ירושלים. הם גבול הבקעה המערבי, שזה כביש אלון.
כן.
בחרתי ללכת על הקצה.
אז נועם הולך על הקצה, הוא נולד בכפר יהושע, זה מה שקראתי עליו, ואפשר למצוא את זה בוויקיפדיה וכל מיני מקומות, רק לשים נועם בן צבי ולמצוא ולגלות שאתה פיקעת על יחידות מסווגות ועל יחידות קרביות, ואתה היית בצבא ואיזה 15 שנים טעמת מהאזרחות, אבל גירד לך בידיים והצליחו למשוך אותך חזרה לשים מדים, נכון?
זה היה בקצות האצבעות מאז השחרור.
כן.
אבל רציתי לחזור למשק וחשבתי שזה מה שאני צריך לעשות. ועברו כמה ימים עד שחזרתי חזרה.
והיית, הסתובבת בעיקר הרבה, או לא מעט, עם היחידה לקישור בלבנון, וגם היית נספח של צהל בהולנד. אחלה דין, מה חזרת משם?
לא, משם חזרתי למילואים, כבר נגמר הקבע.
אתה עדיין עושה מילואים, נכון? גם המלחמה הזאת, כל פעם אני רואה אותך על מדים, כאילו מה...
אלי 390 יום מאז השמיני באוקטובר.
טוב, ומה שנקרא, יש עליך איזה שנה-שנתיים בגיל. אז קודם כל תודה שבאת, נועם, איזה כיף לי שאתה איתי פה בתוכנית. ואנחנו דיברנו קצת על העניין הזה של גבולות, ואם אנחנו ככה בסילואט הזה של מדינת ישראל, אני תמיד אוהב את ההבחנה הזאת בין ארץ ישראל, שזה מהפרט עד חידקל עד הנהר, אולי נגיע לשם יום אחד, לא יודע, תלוי איזה, אבל בוא נדבר, אנחנו מדברים על מדינת ישראל, לא על ארץ ישראל, אין לנו ממש, זאת אומרת, יש לנו גבולות, נגיד יש מפות, אבל בקטע העולמי אנחנו לא סגורים על על הגבולות שלנו, וגם העולם לא סגור על הגבולות שלנו גם כן.
נכון, זה תלוי את מי שואלים.
תלוי את מי שואלים.
תשאל את מדינת ישראל האם יש לה גבול עם סוריה, אז יגידו לך כן.
כן.
ארצות הברית תגיד לך כן. אין לנו גבול עם סוריה.
אין לנו גבולים סוריה. אז אנחנו דיברנו וסיכמנו שאנחנו ככה נעשה טיול ככה, נתחיל מהצפון, נתחיל ככה מראש הנקרה נגיד, רכס הסולם, וככה נעבור גבול גבול עד שנסגור חזרה לים התיכון, ושם נקפוץ למים ונשתה מהמים של עזה או משהו כזה. אז זה מה שנעשה. אז אתה יודע, אפילו במגילת העצמאות זאת היא שהמסמך המכונן, אין שם גבולות, זאת אומרת, לא... השאירו את זה פתוח.
השאירו פתוח, שום דבר לא היה סגור. כשזה לא סגור, אז אתה לא יכול... לא סגור עם
עם אף אחד, השני, כן, בדיוק.
עם הצד השני. וכשזה לא סגור, אתה לא יכול לסגור את זה בעצמך. גבול, באופן עקרוני, גבול הוא הסכמה של שתי המדינות, משני העברים, על זה שזה הגבול. הגבול היחיד השלם שיש לנו הסכמה עליו הוא גבול מצרים.
כן.
ירדן הוא חלקי, רק חלקי, לא סוריה ולא לבנון.
כן, אז אנחנו נעבור גבול גבול, אנחנו גם נספר קצת את ה... ככה איך הוא נוצר, איך הוא התעצב, איך הוא התקבע, ועד כמה הוא פלואידי וזז לו. אז איך שאנחנו מסובב את זה, נועם, כאילו אנחנו באיזושהי בארץ נהדרת, לא? כאילו, אנחנו בעד, כן, אתה יכול. בהחלט, אני אומר, הקטע הזה של... אתה היית בפריז וגם ברומא, והיית גם בהולנד, נכון? ובשיבת פילי תבל. זה נכון שאין מקום כמו ארץ ישראל? הנה, חשוב להיות זאת ברקע.
אין מקום כמו ארץ ישראל. לטוב.
וטוב שכך.
ולרע. נכון, לטוב ולרע.
אז שלום לך. אתה יודע שאת השיר הזה כתב, את הגרסה העברית שלו כתב אילן גולדירש, אבל זה שיר כזה של סטיב גודמן, ככה מאמצע שנות ה-70. יורם גאון שמע את השיר הזה, וזה כזה נורא ניגן לו. והשיר הזה בגרסה האנגלית שלו, כאילו באנגלית, הוא מדבר על איזשהו נסיעת רכבת כזאת משיקגו דרומה למדינות הדרום, והארץ הנהדרת המקורית של השיר הזה זבחה בארצות הברית. נכון, יאללה. אבל אנחנו בעד הגרסה העברית שלנו.
עכשיו עובדים על רכבת מקריית שמונה לאילת.
כן.
אז יכול להיות שזה יתאים לשיר.
אנחנו עובדים על הרכבת הזו כבר המון שנים, אבל בסדר, עוד מימינו אנו. אז בואו ניתן ליורם גדרון קצת לתת לנו את הארץ הנהדרת שלו.
השוק הצבעוני, גגות הרעפים של גבעתיים, אני בתים מבעד חלונים, את האוויר בכל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלב, את נרות שבת, את ים המלח מול אדום, ואשת לוט צופה לשתום, ואת הקיץ אורך האחד. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. מימיה הכחולים של הכינרת, והרקיע התואם מעט, והרגשת הבית המוכרת, בתוך אורכי סורמת כמו חשמל, השומרון, הפרדסים שבשרון, וילדים בגן המושבה, את הכרמל ואת הים, אחד אחד ואת כולם, תמיד חוצים עוברים ברחבה. שלום לך ארץ נהדרת.
אתם מאזינים לתוכנית כל אנשים וסיפורים מהחיים בהגשת אלי ססון.
אז כן, אז שלום לך ארץ נהדרת, מה שנקרא שלום שלום, נעים מאוד, ככה במדרגות, מי אומר שלום ראשון. אז בואו נתחיל עם לבנון, אמרנו נתחילים עם לבנון מלמעלה. אוקיי, אז יש לנו את, את ראש הנקרה, מתחת לראש הנקרה עוברת רכבת שממשיכה עד לביירות, רק סגרו אותה באמצע.
הרבה שנים לא הייתה סגורה.
כן, יש שם היום אודיטוריום
בנו
כזה.
בנו אותה עסוקים.
נכון.
הכירו לא מהיום הראשון של הרכבת, כמובן.
ברור.
מתישהו מדינת ישראל החליטה שהסגרו את זה עם קיר. בנו את זה מלחמת העולם. חיילים ניו זילנדים הם אלה שעסקו ב...
יש שם שלט גדול כזה, יפה.
נכון, נכון. ובליל הגשרים הייתה החלטה לא לפוצץ. יש שם הגשרים שמחברים מעל בין המנהרות.
כן.
לא לפוצץ.
בין הנקרות.
בין הנקרות. לא לפוצץ, כי זה היה חיבור חשוב מדי, גם
בשבילנו אחר כך.
וגם לנו. אז את זה לא פוצצו.
אז אבל הנקודה הזאת היא הנקודה הזאת של, שבה מתחיל אצלנו היום הגבול, זה לא הנקודה שבה זה התחיל. זה התחיל עם איזה קו שסגרו אותו ככה עם, בהסכם סייקס פיקו, עשו אותו עם סרגל בין משהו קצת צפונית לאקו נדמה לי, עד משהו כמו גינוסר אולי, עם הכנרת, כזה קו באלכסון, וכך החליטו הבריטים והצרפתים לחלק את המזרח התיכון ביניהם, 1916, נכון?
סייקס פיקו, 1916, ההגדרה.
כן.
שסייקס פיקו הוא מרכיב, או יש לו השפעה על גבול ישראל-לבנון, היא בטעות יסודה.
כי הגיע גבול אחר כך, ב-23, נכון?
אחר לחלוטין.
שזה שני, כבר אלה דיפלומטים, לא קציני צבא, ניוקום ופולה, נכון?
להפך, אלה קציני צבא, שני סגני אלופים, אחד בצרפתי ואחד בריטי.
אוקיי.
אבל סייקס פיקו זה אפילו לא הסכם בין שני צדדים שיושבים באותו מקום.
אבל סייקס פיקו בעצם מייצר בעצם את הגריד של המזרח התיכון. כל הצרות התחילו שם, וכל הצרות ממשיכות בעצם מהחלוקה הזאת של המדינות. צרפת ובריטניה חילקו את המזרח התיכון, במקביל הבריטים הבטיחו את זה ב-1917 בהצהרת באלפור, וגם ככה מקמאון רשם למשפחת חוסייני איזה צטלה כזה, ואמר להם גם חתיכה אני שומר לכם. וכל הבלגן כן. התחיל אז.
הבלגן התחיל אז, יצירת המדינות, אבל אין קשר, כשאתה מסתכל על מפה,
כן.
בין סייקס פיקו ומה שהם ציירו, לבין המדינות. נגיד ככה, מלחמת העולם הראשונה נגמרה בזה שהמזרח התיכון נכבש על ידי הבריטים. לא צרפתים, לא היו פה.
נכון, הם לא היו פה.
לא היו פה.
הם רק באו להיות על קופון אחר כך ולסלק את משפחת חוסייני מדמשק.
אבל הם חילקו את השלל ביניהם ב-1916, לפני הכל, לפני שנכבש המזרח התיכון.
אוקיי, okay. עכשיו על הקו הזה, ודרך אגב הקו הזה של 23 בעצם כבר מכניס את מטולה, כי מטולה נבנתה איזה 15 שנה קודם, וגם את, ובעצם...
מי שהכתיב זה מטולה,
נכון, וגם תל חי. היא האצבע, היא האצבע.
האצבע
וגם,
נכון.
זה האצבע. נכון. וגם נכון. מקורות המים לאורך...
כן, לא... אז זה, תיקח בחשבון, זה מ-1921, מסן רמו, הסכמי סן רמו, או החלטה סן רמו, זה האומות המאוחדות במבנה הראשון שלהם.
עכשיו, אמרת מטולה. לא הרבה יודעים, אבל האדמות של מטולה נמצאות בעמק עיון בעצם בלבנון. נכון? והחבר'ה עד היום לא מפסיקים לדבר על זה. אם עושים הסכם עם לבנון, רוצים גם את האדמות האלה.
הם רוצים את האדמות. הם קיבלו אדמות חליפיות בדרום עמק החולה.
אבל הם קיבלו את זה מהמדינה, הם לא קיבלו את זה מהלבנון.
נכון. הם גם לא חושבים שמישהו ייתן להם את זה בחזרה.
ושווה לדבר על זה.
קלף, אבל זה איזשהו קלף מיקוח במסע אונטן. זה רשום בטאבו.
זה רשום בטאבו גם לקקלה. אני יודע שיש לקקלה היום אדמות גם בסוריה וכל מיני מקומות אחרות. נכון. שמו את היד שם וכולי. אז אלה חוות השבעה שלנו, נכון? סוג של...
אם אתה אני מתבקר. לא הייתי אומר את זה ככה.
לא הייתי אומר את זה ככה. הסיפור של רג'ר הוא לא פחות מעניין. שם כבר הסורים נכנסים לתמונה, למרות שזה בלבנון.
לא.
אז בוא תעשה לנו סדר.
תראה, את הגבול קבעו ב-1923. סימנו.
כן.
ניוקום ופולה. בין... המנדט הבריטי, המנדט הצרפתי. כשסימנו אותו ב-1923, הכפר רג'ר לא היה, החצי הצפוני שלו לא היה קיים. אם אתה מכיר את הכפר רג'ר,
okay.
או את קו הגבול התיאורטי שעובר בתוך הכפר, זה לא היו בתים בצד הלבנוני, נכון. מה שאתה קורא צד לבנוני. לא היו. אז הם סימנו, הם הלכו בהתאם לכללים של קביעת הגבול. הכפר, אסור לנתק את הכפר מהשוק והמים שלו.
והמים שלו נמצאים למטה.
המים שלו למטה זה בסדר, אבל השוק שלו זה חלסה, זה קריית שמונה. כן. זאת אומרת, הוא חייב להיות במנדט הבריטי. אז לקחו את הסימון הכחול, ושמו אותו בקצה הכפר, בצד הצפוני.
אז עכשיו, ידידנו אהוד ברק בשנת 2000, קיבל החלטה, אמיצה, כן שנויה במחלוקות, לא שנויה במחלוקות, אבל קיבל החלטה ואמר לא מעניין אותי כלום, על המילימטר האחרון של אותו קו של 23, אני מחזיר את כולם לשם, ולכאורה היה אמור להיות שקט, אבל לא שקט מאז, הייתה לנו את מלחמת לבנון הראשונה, והשנייה אחר כך כמובן אחרי שנת 2000, וזה לא נגמר גם היום. אתה ממשיך להסתובב שם, אתה מחובר לה, היית בלבנון לא מעט, שנים, לא?
כן, 4 שנים זה היה הבית שלי. פעם בשבוע הייתי בבית
בארץ, אוקיי.
וכל השאר הייתי שם. אז, היה לי בית בבינג'בל, היה לי בית.
אז לבנון לוקחת אותך לאיזה סיפור אישי כזה, לאיזשהו חיבור, לאיזה נערה לבנונית כמו משתי אצבעות בצידון? אתה לא חייב לספר.
תראה, אני יכול לדבר על זה.
רגע, חבר'ה, יש פה סקופ.
כל סילבסטר, כל סילבסטר, אנחנו היינו מארגנים... לצדל, זה משתה כזה, לבחירים.
כן.
מרמת מפה, מקבילים, מכל החטיבות, מכל הזה, היינו עושים את זה בקזינו של אנבל. קזינו אנבל.
כן.
עכשיו, הם היו מביאים רקדנית בטן מבירות. הקשרים שלהם, וגם שלנו, עם הצד, עם ממשלת לבנון, או עם הצד הלבנוני, היו קשרים טובים.
ומביאים רקדנית, מה רע?
והיו מביאים רקדנית בטן. ואני בשני סילבסטרים גם רקדתי איתה.
יפה, יפה, יפה מאוד. יש לנו את הזמרת הלבנונית, את
פיירוז.
פיירוז, פיירוז, עד היום שומעים אותה.
אהובת ליבי.
אהובת ליבי, כן, נחמד מאוד. אז איך שלא צובב את זה, היינו שתי אצבעות מצידון, והסתובבנו באזור הזה של לבנון לא מעט שנים, והרבה מאוד סיפורים יש שם, והסיפור הזה לא נגמר, נכון?
הוא לא נגמר כי הגבול, אין גבול, אין גבול מוסכם. יש 13
נקודות במחלוקת.
נקודות מחלוקת, שהלבנונים ברובם צודקים, אבל אנחנו היום לא יכולים לחזור את הנקודות האלה להביא להם בחזרה. יכולים לעשות
חילופי שטחים.
קחו את זה במקום זה.
יאללה, סבבה. אני בעד.
15% מקיבוץ משגב העם, על פי הסכמי שביתת הנשק, הוא של לבנון. המסעדה שאתה מכיר, והמאזינים מכירים ברובם, אני מניח, בראש הנקרה, היא בשטח לבנון, על פי מה שאנחנו חתמנו. אנחנו חתמנו הסכמי שביתת נשק. אמרנו, זה שלכם. הם אמרו, זה שלנו. באמת היה שם גדוד לבנוני. בפועל, אנחנו שם.
אנחנו שם.
בתוך שטח לבנון.
שתי אצבעות מצידון.
שתי אצבעות מצידון, תחצירי דבר ראשון, צד בטוח, צד נבחר. בשיחים מתאנצת על ענף יושב פרפר ובחני מזכר רחוק מהעין רחוק מהלב שכחת אותי וזה כואב חושב עלייך המון חייל שבוס בלבנון שתי אצבעות מצידון אני שומר אך מת לישון מה עושים לעזאזל במשקפת מסתכל רואה חלום
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
טוב, אז סיימנו עם לבנון, סגרנו את העניין, 13 נקודות, יהיה בסדר, אתה אומר נסתדר, חילופי שטחים, יהיה בסדר, נכון? נגיד.
האמירה נגיד היא בדיוק מתאימה okay. לעסק הזה.
עוברים לסוריה?
אחת הסיבות.
כן.
לא סומן גבול בין סוריה ללבנון. בתקופה הצרפתית.
אבל זה בעצם הר דוב, נכון?
הר דוב. לא סומן על מפות גבול בין סוריה ללבנון. כשאנחנו הגענו, אז התחילו הדילמות. רגע, כבשת את הגולן, אז איפה הגבול של הגולן עם זה?
אז בעצם, הרבה לא יודעים, או הרבה לא זה, שהקו הגבול היום שעובר על רכס הטילים, זה בעצם, זאת אומרת, הגולן ממשיך, הוא ממשיך עוד עמוק לתוך סוריה מבחינה גיאוגרפית, ואנחנו איכשהו התייצבנו על קו הטילים, הטילים הגעשיים, פחות או יותר, ושם התחיל להתעצב לו איזה גבול של היום. אבל הגבול עם סוריה בעצם הוא אותו גבול של 23, של ניוקום ופולה, שהולך ככה ממזרח לחולה וכן הלאה, נכון?
נכון.
ושם אם פותחים את המפות, אפשר לראות איזה שני קווים כאלה מזגזגים במקביל, או כמעט במקביל, ולא, מה זה שני הקווים האלה?
אני מניח שאתה מתכוון להסכמים של אחרי 73.
נכון.
74.
לא, של בעצם סוריה נכנסת לשטח המנדט ויושבת שם עד 67. נכון. ואז ב-67 האזורים האלה הופכים להיות או מפורזים או...
שטח כבוש.
או, נכון, תלוי את מי שואלים, ואז מוקם שם קיבוץ גדות. זאת אומרת, יש שם איזה קטע כזה...
גדות מ-49...
אז בואו תעשה לי סדר.
הסיפור היותר מעניין זה קיבוץ אייל.
תתקרב למיקרופון קצת.
קיבוץ אייל, הוא יותר מעניין מגדות.
קיבוץ אייל פה לא רחוק. ליד הבית שלי.
אז תלמד משהו. דרדרה, אומר לך משהו המקום
הזה? לא.
דרדרה זה מקום, אתר, לצורך העניין. קיבוץ אייל הוקם בדרדרה. דרדרה זה בצד המזרחי של אגם החולה. שם הקימו אותו. כל עוד לא הייתה מלחמה,
כן.
לפני מלחמה, אפשר היה להגיע אליו מדרום. באה מלחמה, והפסקת אש, והסכמי שביתת נשק, וצריך היה להגיע לאייל עם סירות שחוצות את אגם החולה. ואז התקבלה החלטה, כי אי אפשר היה לנסוע במה שהיום נוסעים גדות גונן, בין גדות לגונן שם דרדרה. אי אפשר היה לנסוע. הסורים ירו.
כן, הסורים בעצם יורים מכיוון שמבחינתם זה, זה DMZ, זה, זה שטח הפקר.
שטח מפורז, לא הפקר, שטח מפורז, והם פירשו אחרת מאיתנו מה זה שטח מפורז. אנחנו אמרנו שטח מפורז, אזרחים, כל אזרח, יכולים להיכנס.
כולל חקלאים, כולל...
יכולים לחרוש כל דבר... אסור כניסה של צבא.
ואז בעצם הסורים בעצם ככה יושבים למעלה ויורים ללא רחמים על מי שלמטה. הם יכולים להגיע הרבה יותר רחוק, הם יכולים בלי בעיה להגיע גם לטבריה וגם למקומות
נכון,
אחרים.
אבל
זה מה שהפריע להם.
אבל גדות היה על גבול השטח המפורז וגדות זה מגרה לירות עליו.
כי זה ככה, זה קל.
זה קרוב, זה קרוב נורא, והמוצב למעלה איפה שהאנדרטה של חטיבה 679, נדמה לי, או 179, יש גם הרי, יש אנדרטה בצד הסורי, הצד של הרמה, וגדות על כף היד.
עכשיו, יש לי שאלה אליך, אתה יודע, כשמדברים על גבול סוריה, אז תמיד זה סיפור של סיפור המים, ותמיד אני אוהב לבוא ולומר שכשמחפשים עם הטלסקופים כוכבים, מחפשים אם יש בהם מים, אם יש מים אז יש גם חיים, ואיפה שיש מים אז יש גם חיים, ואם יש חיים אז יש גם בלגן כמו אצלנו בגולן. והסיפור של המים מחבר אותנו לסיפור של אלי כהן. אתה כמורה דרך, אתה יושב על הציר הזה של קו אלי כהן ברמת הגולן?
לא, ממש לא.
אז בוא תספר לי.
הבריטים, לאור הצהרת בלפור,
כן.
שזה 1917, רצו, קבעו כל המים למדינה היהודית שבדרך. עוד אין מדינה, למדינה היהודית שבדרך.
כן.
בהסכם האחרון, זה ניוקומפולי, הם ירדו, הבריטים ירדו, השטח היה שלהם, שלנו אולי, עד קונטרה. הם ירדו לכך שהירדן, מהמקום שבו מתחיל ירדן,
כן.
וחתיכה מהבניאס, הכל בריטי. 10 מטר מהירדן ו10 מטר מהכינרת, בקטע הצפוני שלה, הכל בריטי, כדי שליהודים יהיה מים. אני לא רואה שום קשר לאלי כהן בעניין הזה. זה מ-1923.
אבל אלי כהן בעצם נמצא שם כי הסורים מבינים שהם כבר לא יכולים להגיע, זאת אומרת, אם הם רוצים לחנוק אותנו, לתפוס לנו את המים שלנו, הם צריכים לתפוס אותם בתעלת התאיה, שבעצם לא תאפשר למים לרדת לכיוון הירדן ההררי, ומשם לכינרת, והם מתחילים לתכנן תעלת התאיה, ואלי כהן מסתובב שם, ומנסה...
אלי כהן... אסף אינפורמציה על פרויקט ההטייה. שלא, הוא התחיל, אבל הוא נעצר, עצרנו אותו.
הצלחנו לעצור אותו. אתה יודע, יש שם, היום כשאתה מסתובב ברמת הגולן, אז אני לא סתם אמרתי, אלי כהן טרייל, כאילו, יש, זה הנקודות שבהם הוא ביקר, ועמד, ועצר, וכולי. אתה מתחבר לנרטיב הזה?
לא, כי זה לא אמיתי. זה שהוא היה בחמת גדר, כן. זה ברור, היו שם אינסוף קצינים סוריים, וזה טבעי לגמרי. אבל הנקודה הבאה היא בצומת שעולה לרמת הגולן, ליד חמת גדר. שם הייתה ביקורת, אז ברור שהוא עבר שם. אם אתה ממשיך עוד 2 קילומטר בעלייה, אז יש עוד נקודה, נקודה מספר 3 של אלי כהן, בשביל כן. אלי כהן.
כן.
שאין לה, אני לא רואה בה שום קשר, ויש עוד כמה כאלה. למשל, התחנה, תחנה 8, זה נדיה והבנות, נדמה לי, צופות על, לכיוון דמשק. בסדר, אולי הוא היה שם. מפקדת המודיעין הסורית בקונטרה.
כן, שתפקדה רק כמה שנים בודדות.
נכון, אבל שם אנחנו בשביל המורשת, יצרנו חדר אלי כהן.
כן, למעלה, קומה שנייה. אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי אנחנו אוהבים להתחבר לסיפורים, ואיך אומרים מורי הדרך, אל תערוס סיפור טוב עם עובדות. וזה סיפור טוב.
אז תשמע, אני מאלה, יש כמה כאלה.
אתה מאלה שהורסים.
אני מאלה שהורסים.
אוקיי.
אתה יודע, אני אתן לך דוגמה. אנחנו, יש בינינו כאלה, הרוב, כן. שחושבים שיישובי חומה ומגדל הם קבעו את גבולות מדינת ישראל והבריטים רצו להפריע לנו או שלא נעשה את זה. והאמת היא שהבריטים עזרו לנו לכל אורך הדרך להקים את יישובי חומה ומגדל.
במקבילים היו עסקים במרד הערבי.
נכון, אבל יישובי חומה ומגדל שירתו את האינטרסים הבריטים. כן. אבל הציבור... אני הורס להם את זה.
הציבור גם בטוח שהלכו לישון בערב וקמו בבוקר ויש יישוב. כאילו זה קרה בישון לילה, בלילה אחד, נכון, וזה לא היה מסיפור.
אז קם מגדל וחומה. כן. אבל זה היה נגד הערבים שרצו לפגוע ביהודים שהתיישבו.
בסך הכל הבריטים לא היו נגדנו בגדול. הם היו באדם, אבל זה...
נכון, הבריטים...
היו באדם.
נכון, אבל אנחנו מספרים את הסיפור... כדי להשחיר את פני הבריטים שעצרו את העלייה של פליטי השואה. אז כל דבר שיכול להשחיר את הבריטים, יאללה, זה הבריטים
עשו. אז זה לוקח, כן. היום צהל נמצא באופן רשמי בסוריה. בחרמון הסורי ובעוד כמה נקודות.
תראה. גם הסיפור של סוריה הוא מורכב. הרי אין גבול בינלאומי בין ישראל לסוריה. אין. כי הסורים בהסכמי, נקרא לזה שביתת הנשק של יום כיפור.
כן.
ב-74, הסכימו לשני...
זה הקו הסגול.
לא, הקו הסגול לפני.
אז הכחול.
יש כחול ויש אדום. אלפא ובטא. זה שני הקווים שמסמנים את רצועת החיץ בין ישראל לסוריה. אני לא רוצה להיכנס מה יהיה עם סוריה בעוד חודש או בעוד שנתיים, או בעוד 5. אבל אנחנו כבשנו את רמת הגולן ב-67, וסימנו את קו החיץ או קו הגבול לצורך העניין, ומתישהו אמרנו רמת הגולן שלנו. הסורים לא מסכימים. אז זה לא גבול. כן. אתה אומר שזה גבול, זה לא גבול.
ועוד נקודה שחשוב לעמוד עליה, ישראל לא סיפחה את רמת הגולן, היא בעצם הכילה את החוק. יש הבדל בין להכיל את החוק לבין סיפוח, והאכלת החוק הזאת הוקרה על ידי הממשל של טראמפ בסיבוב הקודם שלו, זה לא שישראל סיפחה את רמת הגולן. למרות שכבר רבין בעצם כבר סגר עליה, נכון?
נכון. בפועל ישראל סיפחה את רמת הגולן, קיבלה גיבוי אמריקאי, רק לא גיבוי אחר, מאף אחד אחר, ולכן אי אפשר להגיד, הסורים הסכימו, אנחנו הסכמנו, זה הגבול. אז בכיפור עשינו שטח הפרדה, רצועת חיץ כזאת,
פרימטר היום ברצועת, בעזה קוראים לזה פרימטר, לא?
לא, פה זה לא ככה. זה לא פרימטר, שיש, בעזה יש קו אחד, והפרימטר הוא הקו הבא שאסור להיכנס בין הקו הזה לבין מה שאתה מגדיר גבול. כן. אסור להיכנס. רואים סורים, היו מגיעים, היו נכנסים לתוך השטח הזה, אנחנו לא הגבנו. דמיין לעצמך, קו אדום, שהוא קרוב אלינו, קו כחול שהוא בצד הסורי, הוא עובר את הקו, או להפך אני... והוא עובר את הקו, נכנס לפרימטר שלנו, לצורך העניין הזה, מגיע לקו שלנו, מגיע לקו שלנו, אנחנו לא יורים בו. אנחנו לא יורים בו. עכשיו, זה סיפור אחר, אבל אז אנחנו לא יורים בו. הוא נכנס, הוא חדר, פגשתי לא מעט כאלה, ראיתי לא מעט כאלה באזור משולש הגבולות. זה איזשהו קו, עכשיו הוא נפרץ, עכשיו הוא לא קיים, הוא קיים על המפות, זה האום סימן, זה הכל בהסכמה, עם האום, לא עם הסורים. גם עם הסורים, אבל לא בהכרה שהרמה היא שלנו.
כשאתה לוקח קבוצות או תיירים לגבול הזה, איפה הנקודה שאתה הכי מרגיש שזה המקום לספר את הסיפור?
לא, יש לי שתי נקודות.
שתיים, יאללה, שתיים.
אחד זה החרמונית.
אוקיי.
והשנייה זה משולש הגבולות. אני יודע מה שהיום קוראים... תצפית המחת, אבל המחת זה דקסה שנהרג בעזה, על שמו. קודם זה היה תצפית משולש הגבולות. שני המקומות האלה...
אתה מדבר כשמתחילים את הכביש שעולה לכיוון מחמת גדר, ומצד ימין התצפית על גשר שמעל הירמוך של ה...
לא. צריך להיכנס מאלעל באזור של מה שפעם היה היאחזות נחל גולן.
אוקיי.
זה נקודה אחת. הנקודה השנייה זה החרמונית. אתה רואה את הצד השני על כף היד, שטח ענק. זה לדעתי הזה, אבל...
טוב, אז כאילו, אתה יודע, מה שנקרא, לצחוק או לבכות, אי אפשר, זה משהו באמצע ובין לבין, נכון?
נכון.
אתה יודע, השיר הזה שמתנגן לנו ברקע, אחר אלברשטיין שר לנו את, על ה... על הילדה שהילדה מגדות. אני מכיר לפחות 3 או 4 נשים שאומרות שהיא הילדה מגדות.
זה יכול להיות, אני לא מכיר כאלה.
זה יכול להיות, כולם מתחברים ל...
גדות, השטח של גדות נכבש ב-48. הסורים הגיעו עוד מערב, הם רצו שליטה על הכביש שעולה למטולה. והמקום, האתר נקרא ירדה, חירבת ירדה. עד לשם הם הגיעו, טווח תותחים, אולי אפילו מרגמות, לכביש טבריה מטולה.
כן. אז זהו, זה הער שהפך למפלצת. זהו, אחרי מאיימים על דמשק עכשיו, הדברים השתנו שם.
אני רוצה לספר לך אנקדוטה, גבול ישראל.
סוריה.
סוריה, ירדן. אני הייתי במשולש. במשולש בנינו סכר, במימון אמריקאי, סכר מתכת נגד אנשים, על הירמוך. ואני בא לשם, והחבר'ה אומרים לי, תשמע, גם הצד השני של הירמוך, עד, יראו לי את הקו, זה שלנו. בפועל, הירדנים יושבים עד הירמוך. אומר לי, איך זה יכול להיות? אם הצד השני היה סורי,
כן.
אז הוא אמור להיות שלנו גם היום. כי לקחנו את רמת הגולן. שם יש, אני הלכתי לטובי, גדולי המומחים בארץ, לנסות להבין איך יכול להיות ששטח של סוריה, שחלק מרמת הגולן, איך יכול להיות שהוא הפך להיות שטח ירדני. אף אחד לא רצה לענות ולהגיד מה קרה שם.
אתה יודע... כשנגיע לים המלח ונעבור לגבול עם ירדן, אז אחת הסיבות שהים הזה גובע לאיתו זה בגלל הירמוך. זאת אומרת, אם הירמוך היה, אף אחד לא היה נוגע בו, לא הירדנים, לא הסורים, וגם לא אנחנו, אז העסק היה נראה הרבה יותר, והירמוך לא מגיע הרי לכינרת, הוא ככה...
תשמע, אתה
מגזים, אה?
אתה מאשים עכשיו את הירדנים או את הסורים.
ולא רק אותנו.
ואותנו לא נגעת. האחראים הראשיים זה אנחנו.
טוב, אז אנחנו תקם נגיע לגבול הזה, בסדר?
ביתי, את בוכה או צוחקת? ביתי, את בוכה או צוחקת? ביתי, את בוכה או
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז ביתי את בוכה או צוחקת, שאלה פתוחה מה שנקרא, שכל אחד יענה עליה כירות עיניו ולהבנתו שלו. אז גמרנו עם סוריה, הגענו, איך אמרת, משולש הגבולות, נשאר, אנחנו עכשיו בגבול הכי ארוך שלנו, נכון? הגבול עם ירדן.
נכון, הוא הכי ארוך. הישראלים... עכשיו אני רוצה להרוס משהו לישראלים.
יאללה, לך על זה.
הישראלים חושבים שהגבול מתחיל במשולש הגבולות ונגמר באילת.
אוקיי.
גבול ישראל-ירדן.
אוקיי.
מטירת צבי ועד ים המלח אין גבול. אין גבול.
אין גבול מסומן, אין גבול פיזי, יש קו דמיוני במרכז הנחל שלא קיים.
הוא לא גבול.
הוא לא גבול. אז יש איזה סטריפ.
רגע. למה הוא לא קיים? משום שמבחינת הירדנים, מבחינתנו זה נושא פתוח וכואב, אבל מבחינת הירדנים, מטירת צבי דרומה, זה ירדן רשות פלסטינית. אם נספח את הבקעה, והם יכירו בזה...
כן, תוכנית אלון חוזרת לחיים מדי פעם.
נכון. אז אם נספח ויקירו בזה הירדנים, אז אנחנו והם נגיע בלי בעיה להסכמה, מרכז, אמצע המים של הירדן, מטירת צבי ועד לשם, זה הגבול. אבל לא סביר שהירדנים יסכימו להכיר בסיפוח של יהודה ושומרון, ואז זה נשאר לא גבול.
לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע, אני בירדן הייתי לא מעט פעמים, טיילתי ברגל, צללתי, הלכתי, נהגתי, שכרתי אוטו בירדן. אני מאוד אוהב לטייל שם, מאוד אהבתי להיות שם. הבן שלי הקטן, שיהיה בריא, קוראים לו ירדן, אשכרה. ירדן היא מדינת אויב? בתכלס. אתה יודע...
אתה שואל שאלה שהתשובה היא מסובכת. השלטון האשמי הוא לא אוהב.
והוא בינתיים שם.
הוא בינתיים שם, לא לאורך ימים. הרוב הירדני ופלסטיני שונא ישראל, וביום שבו הם יעיפו את המלך, את זה או את הבן שלו, לא יודע, אני חושב שמתישהו זה יקרה, אז ירדן תהיה מדינת אויב כמו...
אתה יודע, במלחמה נגד עיראק, ירדן לכאורה הייתה כאילו בצד העיראקי. היא כאילו קרתה הברית, ולדעתי הכל היה שם איזה מסחרה של, של, של האמריקאים, כאילו לסדר, הם כאילו תמכו במדינת, הרי ירדן לא יכולה לעמוד על הרגליים שלה בזכות עצמה, גם אם היא נאחזת בעיראק. הסיפור הזה, אין מלחמה אצלנו בארץ שלפני זה איזה ראש ממשלה לא נוסע לסגור את הדברים עם ירדן, ורק תיקח את הסיפור הזה של של מפעלי ים המלח, נובמייבסקי בבית הערבה, הוא שם ניסה לעשות סדר ככה, איך למרית עין לסגור את העניין עם הירדנים ולהחליט ש...
הוא סגר כבר עם המלך עבדאללה,
כן,
שהמפעלים יישארו בצפון ים המלח וימשיכו לעבוד.
הוא בא עם איזה מזוודה קטנה לדעתי, זה, נכון?
זה אני לא מכיר, אבל אחרי זה, אחרי שהוא חתם איתו, הוא נסע לחתים את בן גוריון.
בן גוריון זה היה עשו ככה על, על ההגעה של המילים האחרונות של המגילה.
אבל הייתה תאונת דרכים בתל אביב,
נכון,
והוא לא החתים את בן גוריון, ולצורך הסיפור המעניין, הוא היה יפה, אז הלך המפעל בצפון ים המלח.
כן, אבל אני תמיד שאני מסתובב שם בבית הערבה הישנה, יש לי איזו תחושה שמערכו את החבר'ה שם בבית הערבה, מיס אותם על הרפסודות, הסיעו אותם שם לעין גדי, ובעצם העסק הזה היה מכור. זאת אומרת...
לא, זה לא היה מכור. אני לא חושב שזה היה מכור. אני חושב שזה...
זה היה מכור עם הירדני. הרי מה העניין את נובמייסקי? לשמור על המפעלים שלו.
זה היה... לנו היה ברור שאין לזה שום סיכוי. תראה, זה בא... לצורך העניין...
ולא כדאי להתאבד על זה.
48 בא מוקדם מדי, כי היה שם רק יישוב בית הערבה, יישוב אחד, ויישוב אחד בבית הערבה לא דינו... כדין מטולה.
הוא גם נדמה לי בהסכם, במפת החלוקה הוא בכלל בשטח הערבי, נכון? אז כאילו לא היה שווה להילחם עליו.
אני לא חושב שזה היה מכור, אני חושב שהייתה הבנה שאין איזו התכנות גם ביטחונית, מתחיל בביטחונית.
עכשיו, איך שלא נסובב את זה והתחלנו, נגענו את זה בתחילת התוכנית, ושם הכרנו בארץ המרדפים. הסיפורים הפסטורליים, הרואיים, מורשות קרב כאלה ואחרות שלכאורה נכתבו שם על תואר הנשק הישראלי וההבנה, ועד כמה אנחנו, אפילו במחיר חיינו שלנו, אנחנו שומרים על כבודם של אויבינו. אתה מחייך פה מתחת לשפה, בוא תספר לי מה עומד מאחורי זה.
כן. אותי מרחו כמו את כל הציבור הישראלי, ואני מרחתי אותך כשנפגשנו שם.
כן.
לא בכוונת זדון.
כי זה הסיפור כי זה הטוב.
זה מה שידעתי. אורווה פרח. תקראו את התחקיר של אירוע המערה, שכתב אודי בצר, שהיה מ"פ ב-202, היה שם, ותבין שאין שם שום עניין של תואר נשק. לא בגלל זה נהרגו אנשינו. לא בגלל תואר הנשק.
שלושת החיילים.
בגלל רשלנות, אתה יודע מה? קשה לשפוט אותם. חוסר מקצועיות צבאית, בלגן נוראי היה שם, והתוצאה היא כזאת, אבל בשביל שנצא טובים, עשו תואר הנשק.
כן.
הרסתי לך משהו?
לא הרסת לי, אתה יודע, אצלנו בארץ, מה שנקרא, אתה ערוך לכל תרחיש, כאילו.
אל תגיד לי שהיית ערוך לזה, אבל אני מבטיח לך שאחרי התוכנית אני מעביר לך את התחקיר.
אז תעביר לי את התחקיר, אני אשמח מאוד להציץ בו. אני מאוד אוהב את להתרוצץ שם, לנסות לחפש את האיש מן הבקעה. אתה יודע, אלעד ירד אל הירדן, השיר, זה נדמה לי הבן של שייקה אופיר, קראו לו אלעד, ושאלו אותו, מה קורה עם הבן שלך? אז הוא אומר, אלעד ירד אל הירדן, וכך נולד שיר.
נכון.
אז בוא נשמע.
כשאנחנו עוזבים את בול ירדן,
כן.
ארץ המרדפים, אני במסלול, עשיתי טירון, 14 חודש מסלול.
כן.
ישבתי 3 חודשים במוצב שנקרא דקל. המוצב קיים עד היום, הוא כמובן נטוש. זאת הייתה חוויה, בייחוד לחיילים שהם חצי שנה בצבא, ססים אל הקרב, כל לילה ירי. חלקו מהצד הירדני, חלקו מצפון ומדרום למוצב. זו הייתה חוויה.
כן, שם אף פעם לא היה משעמם.
ממש לא.
ממש, אף פעם לא משעמם. יורם גאון מספר לנו על ימים אחרים בעניין הזה. בואו נקשיב לו קצת.
את תא המטען ההמון מכסים אבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית דוקטונת פסים החום מעייף בתנועות עצלתיים מודק המוחס מחרפון עד גלגל מעלה האם מעשנים בינתיים סיגריות פריד וסיגריות אל ארד גשר בילי גשר בין דותיים ירוחות אך מה אלה היריות ומה הפשר של כל שוחות המקלעים העמקות
יש רגשר בין דותיי ירוקות אך מה אלה היריות ומה הפשר של השפחות העמקות טרנזיסטור משמיע זמרת ברקע חייל מתנועע לקצב הג'אז אבדאללה אפנדי הגיע ממכה העיר הקדושה שבארץ חג'אז אבדאללה יסע לארם נהריים
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות אנשים וסיפורים מהחיים בהגשת אלי ססון
השיר הזה זורק אותי לכל מיני ארץ חג'אז וארם נהריים וכאילו מה שנקרא בשיר אחד נדמה לי זה כתב אותו ירון לונדון יש מצב שזה ירון לונדון זה לא תיאר לב אבל בוא נעבור לגבול הבא בוא נלך אתה יודע עוד מעט פסח יצאנו ממצרים חזרנו ממצרים הטיילת הזאת של שלנו למצרים והלוך חזור אני הייתי עשרות פעמים את אשתי הכרתי בסיני ואם אנחנו מסתכלים ככה על הגבולות אז זה גם כן כזה סידרו אותו עם סרגל נכון והבדיחה זה שהחזיקו את הסרגל ויצא עם הקו של האצבע שם איפה שהמעיין מעיין המערה נכון אין המערה
אין נטפים
אין נטפים אבל גם הגבול הזה הוא גבול מעניין מכיוון שאם היו הולכים לפי מה שתוכנן ב-1909 נכון? 1906 נכון בין הבריטים לבין העות'מאנים מה שנקרא שנייה לפני המלחמה הם עשו ביניהם איזה הסכם סימנו קו הלכו סימנו אותו בשטח ולא היינו צריכים בכלל לקבל את מפרץ אילת מפרץ אילת נולדה
נכון.
בגלל איזה מפקד שם בעקבה.
אז בואו נגיד ככה. זה מתאים לעוד כל מיני הסכמים, גם צרפתים בריטים. הבריטים לא היה אכפת להם. המטרה של הבריטים הייתה תעלת סואץ. אז מה זה חשוב אם הגבול יהיה קילומטר לפה או קילומטר לשם, או אם יהיה בו זיגזג? הטורקים שישבו פה, התעקשו, והבריטים קיבלו את זה, כמו שקיבלו במרחב סוריה ובמרחב לבנון. הטורקים רצו, הרעיון הראשוני הבריטי היה רפיח עד עקבה. דמיין רפיח עד עקבה, זאת אומרת שכל המים של המפרץ הם בתחום הבריטי. לעות'מאנים במפרץ אילת אין חוף. דרומית לעקבה.
אבל יש להם את הנגישות שלהם, כן.
עכשיו הם רצו, הם ירדו לכיוון טאבה 17 קילומטר פחות או יותר, או היה טיפה פחות, כדי שספינות התותחים הבריטיות לא יוכלו להתקרב, לא יוכלו להתקרב. אז הם הלכו על טאבה. עכשיו המעיין שהם התווכחו עליו, או הר חריף, הר לוץ, לא, זה לא עניין את הבריטים.
אבל זה עניין... כל כך חיפשו את הבאפר הזה של סיני, לכיוון התעלה.
זה עניין את הברית, את העות'מאנים, עניין אותם הבדואים שגרים במרחב הזה של הנגב של היום. ולכן הם רצו את המעיין, והם רצו את זה, ולכן הסרגל לא היה מספיק טוב.
אתה יודע, דיברת על טאבה, ואני זוכר, את הטיול שנתי שלי, של בית הספר, והגענו ואז נסענו נשק בטיולים של בית הספר, הייתי במשמר אזרחי, וכשהגענו לטאבה אמרו לנו, אסור פה, זה שטח, אסור להסתובב עם נשק, כי היה אחרי הסכם השלום עם, היו כמה שנים שהחזקנו את טאבה, ואני זוכר שכל השנים האלה שעדיין ישבנו בטאבה, וזה היה בבוררות בינלאומית, היה די ברור שאנחנו מתווכחים על סתם. וזה לא יישאר שם.
זה בהרבה מקומות אנחנו מתווכחים על סתם. שאולי נרוויח משהו. אולי נרוויח משהו. אז היזם בטאבה,
מנה את
המלון ישראלי, מנה את המלון ומחר אותו גם יצרים כי אין ישראלים בטאבה
נכון ורפי נלסון, הכפר של רפי נלסון היה שם
בבקשה
סוף סוף היה קצת מעניין תגיד לי, הם יקחו 500,000 פלסטינאים מה דעתך? ישימו אותם שם בסיני?
זה רעיון מעולה. זה לא נראה לי ישים במצרים הענייה והרעבה.
כן.
עם 106 מיליון אזרחים, יותר מזה אפילו. הדיבורים זה על הכיפק, אבל לא נראה לי שזה מעשי. אתה יודע מה? זה טוב לחלום. שאנחנו נחלום. לא, כן. הם לא חולמים.
אתה יודע, תמיד, אנחנו ישבנו בסיני כמה? 19 שנה, משהו כזה. מ-67 עד 79, נכון? רשמית, 82 פינינו אותה. ואין מי שלא מתמלא חיוך, רק השם הזה לוקח אותנו כזה לאיזה משהו כזה מגניב ונחמד. אבל בסך הכל הסתבכנו שם לא מעט, לא?
אני לא חושב שהסתבכנו בסיני.
73.
אז בא 73, אני קצת דומה למה שהיה באוקטובר 23, לא היינו מוכנים כמו שצריך, וקרה. למזלנו, היינו מספיק בשביל להחזיר את זה. אני ישבתי חצי שנה בישמעאליה, מקום שנקרא נפישה, בנינו מוצב, בחודשיים הראשונים כל הזמן חילופי ירי איתם, ואחרי זה שלום, הסכמים בקילומטר ה-101.
כן.
היינו הולכים ונפגשים עם מצרים.
צולים דגים בבר דוויל, כמו בשיר של הנחל. נועם, אנחנו צריכים להיפרד. אנחנו סוגרים את הסיבוב לים התיכון, על הגבולות עם הרשות הפלסטינאית, לא דיברנו עדיין, וזה תוכנית בפני עצמה.
גם לא על הגבול עם עזה.
נכון, ולא על הגבול עם עזה.
לא גבול מצרים, או גבול אחר.
ואני רוצה להגיד לך תודה, אני רוצה להגיד לך תודה שהיית פה, תודה על הזמן הנהדר שהקדשת לנו, כדי לעשות את הסיבוב הזה ביחד.
בשמחה.
תודה רבה.
אני גדלתי בארץ קטנה, על כן שירים מלא תדהמה. אני גדלתי בארץ קטנה, על כן שירים מלא תדהמה. אדירים המישורים שטופי השמש הקיצים, כאלה לא ראיתי מאודי. אדירים הם ההרים העשויים סלעי גרנים, כאלה לא ראיתי מאודי. השיר על ארץ סימן ושיר הפגישה עם אנשי המדבר, אהיינה שופר לאנשי המשמר היושבים לאורכה של גבעת העבר. השיר על ארץ סיני, אבק המדבר מתערב בסערם, נדבק בבגדם ומזהיב את אורם, בידיהם פגיעות בכלי משקל. אני גדלתי בבית קטון, על כן שירים מלא תימהון. אני גדלתי בבית קטון, על כן שירים מלא תימהון. פה אדירים הביצורים בקצה הארץ החמה, כאלה לא ראיתי מאודי. המשכנות החפורים במעבה האדמה, כאלה לא ראיתי מאודי. אני בגרתי בארץ הזאת, בעצם בשיר הלום המראות. אני בגרתי בארץ הזאת, בעצם בשיר הלום המראות. כי מלחמת כה ארוכה, כי מלחמת כה ארוכה, ועל חרבה ועל חרבה. כי מלחמת כה ארוכה, כי מלחמת כה ארוכה, על כן השיר מהול גם בטובה. כי מלחמת כה ארוכה, כי מלחמת כה ארוכה, ועל חרבה תחיה ועל חרבה. כי מלחמת כה ארוכה, כי מלחמת כן, השיר מהו גם בתוגה.
יריד הדירות הגדול של השרון. 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד. מאות דירות למכירה. מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים. וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון.
רדיו סול סיואייר. הרדיו של ישראל.
תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים.